כי אמרנו שחוץ מהמעשה של הידיים ושל האצבעות, אז אנחנו גם אומרים, אני פלוני בר פלוניתא מזרעו של יוסף הצדיק. דיברנו על יוסף, פגשנו את יוסף, שגם כשהוא נמצא בבור עמוק, מרוחק מכולם, עזוב וגלמוד ומסכן, גם אז הוא מחובר לעצמו ולא שוכח את אמת חייו. וגם כשהוא נהיה משנה למלך והוא שולט בכל מצרים, וכולם מסתכלים עליו בהערצה ומדברים עליו ורוצים את קרבתו, והוא האיש הכי חשוב חוץ מפרעו, גם אז הוא לא שוכח את אמת חייו. תמיד הוא מזכיר את זה, את ריבונו של עולם, שכל מה שהוא עושה זה מכוחו. זה יוסף הצדיק, ולכן מכיוון שיוסף כל כך מחובר לעצמו, אז לא שולטת בו עין הרע. עין רעה, אמרנו, עין רעה שולטת רק במי שחלוש. עין רעה שולטת רק במי שאין לו עמוד שדרה. ועין הרע, אמרנו, זה לא מיסטיקה, אל תחשבו שאנחנו לומדות מיסטיקה, בסדר, זה אני אומרת לבודקות. זה כתוב בגמרא. עין הרע זה שיכול להיות שמי שיחשוב עלייך, חס ושלום, נגיד הפוך, מי שחושב עליך מחשבות טובות, זה משפיע עליך לטובה. כי יש השפעה, כי יש חיבור בין אנשים. זה לא, אנחנו לא חיים כמו פירורים. אז אני רוצה שנראה עוד כמה דברים על יוסף, ואחר כך שנלמד למה צריך להגיד, אני פלוני בר פלוניתא. למה מזכירים את שם אמא שלו ולא את שם אבא שלו, נכון? המין החזק זה דווקא הגברים, ואנחנו בסך הכל המין החלש. אז למה אנחנו, למה מי שפוחד מעין רעה אומר אני את השם שלו ואת שם אמא שלו, בסדר? אז זה גם יהיה שיעור קצת על אמהות, ותיזהרו, זה מסוכן כשאומרים לי לדבר על אמהות, לפעמים אני שוכחת להפסיק, אז תפסיקו אותי, טוב. אז אנחנו במילים, על כן הוא סתנו של עשיו, מישהי רוצה, אני לא עם הדפים שלכם, יש לי הוצאה אחרת, אם מישהי רוצה לגלות לנו איפה זה כתוב, מה שראינו עד עכשיו זה היה דברים על יוסף. אחראית ניקיון תכף. 14 מהסוף, בטור ימני או שמאלי? טור שמאלי. בסדר, אתם מקשיבות לסול? האחראית. 142? כן, על כן הוא סתנו של עשיו, בית יוסף לעבר ואת עשיו וקש. טוב, כן, אז אני מתחילה, על כן הוא זה יוסף. טוב, אני רוצה לדבר בשקט שאני לא אהיה צרודה כל השבוע הזה, בסדר? על כן הוא סתנו של עשיו. כתוב בפסוק, והיה בית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש, שעשיו אינו מוציא את, אוי, נראה לי ראינו את זה. דיברנו על הצבע האדום? שצבע האדום זה בולט, שעשיו זה צבע אדום, שעשיו זה חיצוניות, שעשיו רוצה שיסתכלו עליו, זה הפוך מ... יוסף, אז אני בעוד פסקה, ובאשר יחס כלל ישראל גדול הוא אל יוסף, רואות? זה איזה 5-6 שורות מתחת, רואות? ובאשר יחס כלל ישראל גדול הוא אל יוסף, ובפרט שעל ידי עירוב המשפחות אי אפשר כלל כמעט שיהיה אדם מישראל שלא נתערב בו מאומה מגזע יוסף. זאת אומרת, הרב שואל, למה אנחנו אומרים שאנחנו מזרעו של יוסף? נכון, כל אחד הוא בא משבט אחר. אומר הרב, כל השבטים כולם נתערבבו מכוח זה שנישאו שבטים עם שבטים, אז כל הכוחות של כל השבטים כולם התערבבו זה בזה, ויש בתוכנו, בכולנו, מכוחו של יוסף. יש פסוק בספר תהילים שאומר, רואה ישראל האזינה נוהג כצון יוסף. מי שאומר את תהילים בטח מכירה את הפסוק הזה. כולנו יש לנו חלק מיוסף, ואנחנו גם צריכים את הכוח הזה של יוסף כדי שנצליח להתגבר על כל מיני מבטים רעים שמתבוננים עלינו. אז כולנו, 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 וכולנו יש מכוחו של יוסף. ובזה נתברכו להיות בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו. כן, כשמשה מברך את יוסף, את שבט יוסף, אז משה אומר, בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו. שור, הברכה של יוסף יש בה שתי חיות, יש בה שור, ששור זה גבורה, כן? שור זה עוצמה, לא כדאי ללכת באיזה טיול ולפגוש שור, זה לא כל כך נעים. אז השור מבטא גבורה חוזק, והראם זה ביטוי ליופי של יוסף. דיברנו על זה שיוסף היה מאוד מאוד יפה, וכולם הסתכלו עליו, כולם התבוננו בו, הריצו אותו על היופי שלו. אז יש ביוסף גם את הצד של הגבורה וגם את הצד של היופי. היינו יופי עם גבורה, מתאים לי גבורה, לא יופי המחליש את הגבורה הפנימית האמיתית. כן, לפעמים פוגשים אנשים שהם מאוד מאוד יפים, והצד היחיד שמופיע בחיים שלהם זה החיצוניות. הם כל כך משקיעים בחיצוניות, הם כל כך מתפארים בחיצוניות, הם כל כך מרגישים שהם משהו מיוחד בגלל שהם נבראו יפים, שלצערנו היופי במקום לבטא יופי פנימי, שככה זה צריך להיות, אז היופי אצלם הוא מאוד מאוד חיצוני, עליו הם מלבישים את הכל, עליו הם נשענים, הם מרגישים שזה המעלות שלהם, זה שהם נולדו יפים, ואתם יודעות שבסופו של דבר, איך שהאדם נראה כלפי חוץ, זה איך שריבונו של עולם החליט לברוא אותו, זה לא מראה לאדם שום דבר. אז אומר הרב שאצל יוסף, למרות שהיופי אצלו היה דבר מאוד מאוד משמעותי, הוא לא לקח את זה למקום לא של גאווה ולא של כבוד ולא של מציאת חן ולא של ניסיון להיות מעל כולם מכוח היופי הזה. אצלו באמת זה היה במקום הנכון ובצורה הנכונה, ואנחנו צריכים בתור צאצאים של יוסף לקחת את זה למקומות האלה, ושהגבורה תהיה פנימית ושהיופי הוא יבטא יופי פנימי. על כן יקראו כל ישראל בשם יוסף, כמו שאיר גם כן המהרש"א כאן. ובאמת, מפני ההשפעה הגדולה של הכישרון המיוחד של השליטה הפנימית שהוכן, הוכן זה מלשון חנן, כן? שחונן בזה יוסף, ויצא אל הפועל על ידי ניסיונו, שמאז נקראו בשם צדיק כדברי הזוהר. אז בעצם אומר הרב, שהברכות מגלות שזו תכונה של יוסף, היכולת של יוסף להתגבר על העין הרע, היכולת של יוסף לעמוד מול כל העיניים הרעות ולא ליפול, זה בסופו של דבר איזו תכונה פנימית שקיימת ביוסף, לכן גם זו הברכה שלו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, והתכונה הפנימית הזאת היא לא רק תכונה פנימית, היא גם יצאה אל הפועל. היא יצאה אל הפועל כשהוא עומד בניסיון מול אשת פוטיפר ולא נכשל בניסיון, למרות שדיברנו על זה שזה היה ניסיון מאוד מאוד קשה. אז זה גם כישרון, נכון? לפעמים יש לבן אדם כישרון והוא לא מוציא את הכישרון אל הפועל. לפעמים אדם מוציא כל מיני דברים, מופיע כל מיני דברים, וזה לא כישרון פנימי. אצל יוסף זה ביחד, זה גם כישרון פנימי, הוא גם מוציא את זה אל הפועל, ואנחנו צריכים להיות בנים של יוסף. אנחנו צריכים ללכת בדרך של יוסף ולהיות אחוזים בזה. זה גם וגם. יכול להיות לאדם, בסדר, מניח שיש לילד כישרון של מוזיקה. לא, יש לו ליוסף, כשיעקב אומר לו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, זה גם ברכה. זה הטבעת חותם. שיש משהו ביוסף שהוא מתגבר על העין הרעה. בסדר? חוץ מזה, הוא גם הופיע את זה בחייו, זה שיש לך כישרון, אני חושב שיש לך כישרון של מוזיקה, בסדר, אני אם מעולם לא ניגנת בשום כלי, אז זה נחמד שיש לך כישרון, אבל לא הופעת אותו. הרב רוצה להגיד שאצל יוסף זה כפול ומכופל. זה גם כישרון שיעקב מטביע בו, אני לא יודעת אם דיברנו על הברכות של יעקב, אבל הברכות של יעקב זה חותמת, אתה כזה, אתה בן פורת עלי עין. נכון אמרנו, זה לא סתם שאספת אותו על כל תינוק, שנולד אומרות עליו, בן פורת יוסף, בן פורת יוסף, יכול להיות שקוראים לו בכלל שלמה, אבל זה לא משנה. בן פורת יוסף זה ביטוי, זה ביטוי לזה שעין רעה לא מצליחה לשלוט ביוסף. אבל אצל יוסף זה לא רק הכישרון, זה גם יוסף שמצליח להוציא את זה אל הפועל, הוא מופיע את זה, ולכן קוראים לו הצדיק, אמרנו. יוסף הוא הצדיק, אין כמעט אנשים לאורך הדורות שנקראים הצדיק. כן, פגשנו גם את שמעון הצדיק במסכת אבות פרק א' משנה ב', אבל אין הרבה שקוראים להם הצדיק. זה לא סתם. זה מכוח איך שהוא הופיע את ה... את ה... את היכולת שלו לעמוד מול עיניים רעות ולא ליפול. אז הוא גם קיבל כישרון כזה והוא גם הופיע אותו. אמנם אין די שהכוח של השליטה הפנימית יהיה רק בערך מושכל אצל האדם, כי אם צריך לו גם כן שיהיה מורגש ומוטבע. אז אמרנו שקודם כל יש עלינו אחריות, נכון? עוד מעט אנחנו יוצאות לדרכנו, כל אחת פונה לדרכה. את לוקחת את כל מה שלמדת, כל חייך, בסדר? החיים שלך לא התחילו במדרשה. כל מה שלמדת כל חייך, כל מה שבארת לעצמך כל חייך, כל מה שהעמקת בתוכך כל חייך, את כל זה את לוקחת איתך כדי שיהיה לך עמוד שדרה, יציב, בטוח, חזק. את יודעת מי את, את יודעת מה דרכך. בשביל זה ישבת שנה ואמרת לעולם, תחכה, אני מזיזה אותך הצידה בשביל לבנות את עצמי, אני מזיזה אותך הצידה בשביל ליצור בתוכי חוט שדרה מאוד 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 עוצמתי וחזק. אבל אומר הרב, זה לא הכל, צריך עוד משהו. מה זה המשהו? אומר הרב, ובאשר חינוך ההרגשה והטבעיות של קניינים גמורים התלויים ברוב פעולות מיני ילדות, תלויים בחינוך האם, על כן באומרו אנה פלוני מזרעו של יוסף קעתינה, יאמר גם בר פלוניתה על שם אמו. אז מה מוסיף אני פלוני בר פלוניתה? אומר הרב, זה לא מספיק כל ההבנות השכליות, זה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד מאוד יסודי, זה מאוד מאוד חזק, זה מאוד משמעותי. אבל יש עוד משהו, יש משהו שנקרא לב, יש משהו שנקרא פנים. נכון, יש לנו גם מוח וגם לב. מי מחבר את האדם אל הצדדים הפנימיים הליביים? אומר הרב, זו אחריות שלהם. אמרנו, כל אמא בבית שלה, היא צריכה להנחיל לילדים שלה את אמיתות חייה דרך החיים, דרך הלב, דרך הרגש. זה כישרון נשי. הכישרון הנשי מבקש ממך להיות אמא. מה זה אמא? נכון? אמרנו שאמא, איך שהתינוק נולד, הוא חייב את אמא שלו. למה הוא חייב את אמא שלו? למה אי אפשר שתינוק קטן יוכל כמו כל שאר בעלי החיים לחיות לבד? נכון, הוא יוכל להתרוצץ, הוא יוכל לרוץ, הוא יוכל להסתובב. למה צריך תינוק קטן בניגוד לבעלי חיים? בעל חיים נולד בעולם הזה, גם כשהוא קטן מאוד, הוא נולד כמו שהוא, נכון? אם הוא נולד בקוטב, אז ריבונו של עולם ברא לו. לדוב הקוטב או לכלבי הים שבקוטב, הוא ברא להם שכבת שומן מטורפת שאף פעם לא קר להם, ולדובי הקוטב גם פרווה. הדובת הקוטב החמודה הזאת שמטפלת בגורים שלה, היא לא צריכה להלביש אותם כדי שלא יהיה להם קר, והיא לא צריכה לדאוג להם לכל מיני דברים. הם מותאמים למקום שבו הם נולדו, וכן על הכל בעלי החיים. תינוק קטן, אם הוא ייוולד ולא תהיה לו אמא שתגדל אותו, שתעטוף אותו, שתנקה אותו, שתלביש אותו, שתזון אותו, התינוק הזה לא יחיה. זה חלק מהסיפור של היצור האנושי. היצור האנושי כשהוא נולד, הוא לא יכול לחיות בעולם, אין לו אפשרות לחיות בעולם. הוא חייב את אמא שלו, הוא חייב שהיא תדאג לו לטמפרטורה כמו שצריך, הוא חייב שהיא תדאג לו למזון כמו שצריך, הוא חייב שהיא תדאג לו למלבוש כמו שצריך, להכל היא חייבת לדאוג לו. הוא חסר עונים בעולם. יש לזה הרבה סיבות, לא נדבר עכשיו על כל הסיבות. אבל מה זה אומר? מה זה אומר שדווקא אמא קיבלה את התפקיד הזה? זה אומר שהוא יונק ממנה את כל חייו, שהוא מקבל ממנה את כל חייו, שהיא הכל בשבילו. הכל זה לא רק הבגדים והכל זה לא רק המזון. הכל, אומר הרב, זה גם החיים הרוחניים של הילד הזה. כמו שהוא יונק ממנה חלב, הוא יונק ממנה את מי שהיא, את המידות שלה, את ההכרות שלה, את המחשבות שלה, את התובנות שלה, הכל. אמא היא זו שאמורה לתת לילד שלה את תחושת הביטחון. היא זו שצריכה לתת לו את האפשרות לצעוד בטוח בעולם, להאמין בעצמו, להאמין בכוחותיו, להאמין באמיתות חייו, להאמין שזה שהוא נולד ויש לו שם, זה אומר שיש לו תפקיד בעולם, העולם מצפה לו, העולם מחכה לו, העולם זקוק לו. מי ייתן לו את התחושה הזאת? זה אמא שלו. אמא שלו בזה שהיא תיתן לו הכל. אמא שלו בזה שהיא תחיה לידו, לצידו. אמא שלו שתיתן לו חיבוק תמיד מתי שצריך, ותגיד לו מילה טובה, ותדאג לו למה שצריך, תגיד לו אתה בשבילי כל החיים שלי אתה. זה מה שאמא נותנת לילד. והיא נותנת לו את זה בכל הרובדים של החיים שלו, מהרובדים הכי 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 פשוטים, ועד הרובדים הכי עליונים. אומר הרב, להזכיר את אמא, זה להזכיר את שורש הכוח הרוחני שלי בעולם. להגיד אני פלוני, בר פלוניטה, זה להזכיר לעצמי מאין אני בא ולאן אני הולך. מה השורשים שלי? מאיפה באתי? למה אני שווה? למה אני העולם זקוק לי? זה דברים שאמא צריכה לתת לילדים שלה. זה הכי טבעי. זה לא משהו שהיא צריכה לחפש. רגע, איך עושים את זה? איך עושים את זה? איך נותנים לילד ביטחון? מה פתאום? זה משהו שאמור להיות בתוכך כלפי הילד שלך. אז כל יניקת החיים שלו, הליביים, הרגשיים, זה מכוח אמא שלו. לכן אומר הרב, זה לא מספיק לקחת את אגודל יד ימין ליד שמאל ואת אגודל יד שמאל ליד ימין. וזה לא מספיק להזכיר את יוסף הצדיק. צריך עוד כוח. איזה כוח? כוח של אמא. וזה הכוח שאת, כל אחת מהיושבות פה, צריכות לתת לילדים שלהם. וזה כישרון. זה כישרון נשי שחבוי בתוכנו. ודיברנו על זה בעריכות, כן, זה לא סתם שהעובר מתרקם דווקא בתוך רחם אמו, זה לא סתם שהעובר זקוק לאמא שלו והיא זאת שמזינה אותו. כל זה אומר לך מי את, מי את, מה התפקיד שלך בעולם. את נותנת לו חיים. ואמרנו, סיפרנו כבר שרב יוסף, כשאמו הייתה נכנסת לחדר, הוא היה קם ואומר, אקום מפני שכינה שבאה. כך הוא הרגיש לאמא שלו. למה? הוא לא חשב שיהיה אלוקים, לא אלא על דעתו שיהיה אלוקים. אבל היא הכל, היא נתנה לו הכל. מכוח אמא שלו, הוא נהיה רב יוסף, נכון? נכון. בואי לא נדבר על זה. אני לא מלמד אתכם את זה בשביל שנגיד שיש אמאות שלו, יש אמאות שלו. בסדר? אמרנו, יש תשובה, יש תיקון, יש מרפא, בסדר? לכל החולאים. אבל אני מדברת אלינו, שלא נשכח מה התפקיד שלנו. זה התפקיד המרכזי שלך לפני שתצאי לעבודה ותביאי ברכה ותשני עולמות ותהפכי דברים ותביאי, לא יודעת, תוסיפי אור בעולם לפני הכל. קודם כל את אמא של הילדים שלך. את המעיין, המעיין, השורש, היסוד של כל מה שהילד שלך ירגיש, של כל מה שהילד שלך יחשוב. אל תדאגו, אנחנו עושים טעויות. מי שחושב שאנחנו לא עושים טעויות, אנחנו עושים טעויות, אבל אם ילד יודע, יודע שהוא הכל בשביל אמא שלו, והיא המעיין שלו, והיא השורש של החיים שלו, והיא רוצה בשבילו הכל, אז למרות הטעויות, הוא יאמין בעצמו. בסדר? עוד לא תיקנו את כל העולמות. עוד יש כמה דברים שצריך לתקן. אבל לפחות שנדע שזה התפקיד שלנו. אז זה מה שאומר הרב, לכן מזכירים דווקא את אמו, וגדולה היא פעולת האמירה עם המעשה המתייחס להוראות הנשגבות והקדושות הללו. שמעת אילת השחר? זה את שאלת אותי אם לעשות או לא לעשות? הרב אומר, צריך להגיד את המילים וצריך לעשות את המעשה, וזה הוראות נשגבות וקדושות. להפעיל על האדם כוח של חוזק פנימי מוסרי וטבעי. פנימי שזה בתוכנו, זה יוסף, ומוסרי. זה מה שאנחנו למדנו, וטבעי זה מאמא שלנו. וממילא ינצל מעין רעה מכל הצדדים. בהיות נפשו מתרוממת לשאיפות גדולות וברורות אצלו, מתייחדות בכל חלקי חייו ומפוזרות לכלל גדול ושלם. אמרנו, זה לא מיסטיקה, זה לא. זה אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה אומר שהמעשה שאני עושה משפיע עליי. ברור שאם תעשי את זה ותזלזלי בזה ותחשבי שזה סתם קמיעות וזה, אני לא, זה לא זה. חז"ל מבקשים איתנו לשנות את המציאות על ידי מעשים. אם אני אעשה מעשה שוב ושוב, אני אתחבר למעשה, ואני אבין את המהות של המעשה, אני יכולה לשנות את החיים שלי מתוך שנעשה שוב ושוב. כן, אמרנו, זה כתוב בספר החינוך, זה לא חידוש של הרב. ספר החינוך זה ספר מאוד קדום. אז לכן צריך גם את המעשה, וגם את הדיבור, וגם את החיבור למה שאתה עושה. אני אגיד מה ההבדל בין קמעות וסגולות. קמעות וסגולות, אתה חושב שברגע שלקחת את הסגולה, אז קורה נס, קורה קסם, וזה משנה. בסדר? יש כאלה, בסדר, לא כולם. מה שחז"ל אומרים, אנחנו מבקשים ממך עבודה. המעשה זה לא סתם מעשה, זה מעשה שדורש לחבר את המעשים החומריים עם המעשים הרוחניים, ולתת למעשים הרוחניים, להוביל את המעשים הגשמיים. בסדר? זה לא סתם. מה שחז"ל אומרים, את צריכה לעשות מעשה, כי המעשה זה ההשתדלות שלך, זה ביטוי לזה שכשיש מורכבות, את צריך לעשות מעשה, נכון? אני אזכיר את מה ששאלת אותי, לפעמים אנשים הולכים לצדיק, בסדר? יש אנשים כאלה שהולכים לצדיק, ואז הצדיק אומר, תגיד את פרק למד א' בתהילים והכל יהיה בסדר. עכשיו, מה קורה? זה יפה להגיד פרק תהילים, זה נחמד. אבל לפעמים אנשים חושבים, שזה כזה קסם, אתה אומר פרק וקורא לך קסם וכל הבעיות נפטרות. אז קודם כל, יכול להיות שהצדיק, יש אנשים שהוא פוגש, הוא אומר, אני מבין שהם לא יכולים לבד, אני אעשה בשבילם, אני אפתור להם את הבעיות, בסדר, אני אעשה בשבילם את העבודה, אני אעבוד בשבילם. אבל אנחנו מאמינים שאדם לעמל יולד. אדם לעמל יולד זה שריבונו שלנו מבקש ממך לעשות את העבודה. נכון, יש הרבה עבודה, נכון, אבל הוא בוטח בנו, שלמרות שאנחנו בעולם של חומר, ולמרות שאנחנו קטנים, ולמרות שאנחנו מקובצים, ולמרות שאנחנו עושים טעויות, אומר, אתם תשנו. אתם תשנו את העולם, אתם תזוזו. כן. אבל מתי לא הצלחנו? כשאנחנו לא, זה מה שכתוב שם בחז"ל, אם אנחנו לא התפללנו, אז למשה לא היה לו כוח להרים את הידיים. נכון, אבל זה... לא, אני לא, זה תלוי באדם שבא על הברכה של הצדיק, ברור. יכול להיות אדם שיבוא והצדיק יגיד לו ללמוד פרק, לקרוא פרק למד א', הוא ייקח את פרק למד א' עכשיו, כהגע של חייו, הוא ילמד אותו, כשהוא יגיד אותו, הוא לא יגיד אותו, ימלמל אותו, הוא יחיה את הפסוקים, הוא יבאר את הפסוקים, הוא יאמר, בסדר?
כן, וגם כן, בסופו של אדם מגיע, כי הוא אומר לו, תעשי לך
לא, אבל יש כאלה שחושבים שמספיק שאתה עושה את זה וזהו, וגמרנו, וזה לא נקרא לשנות. יש הבדל בין אם אתה חודר לתוך הפרק הזה ואתה אומר, זה עכשיו אומר חיי, מה זה אומר לי, לבין שאתה קורא את הפרק הזה. אפשר לקרוא תהילים, זה תמיד טוב. אז זה מה שאמרתי. אז זה מה שאמרתי, שהצדיק רואה מי זה הבן אדם, ויכול להיות שהוא לוקח על עצמו עבודה בשבילו, חד משמעית. אני לא חושבת שזה אבלים. אני חושבת שזה תלוי פשוט בסוג של הבן אדם. ברור, ברור. בטח שזה פועל. בשביל מה יש צדיקים? אבל זה, הוא מסתכל, והוא מתבונן, והוא משוחח עם הבן אדם הזה, והוא רואה. יש בן אדם שאומר, שמעתי מהצדיק, ואני לוקח עליי את כל העמל. ויש בן אדם שחושב שרק הוא יקרא רק את הפרק והכל יסתדר, והצדיק עושה בשבילו את העמל שלו. וזה בסדר גמור. בסדר, לא התכוונתי שזה שטויות. עין הרע אמרנו, עין הרע זה שמישהו מסתכל עליך בעין רע ויכול להפיל אותך, בסדר? למה הוא מפיל אותך? כי אתה חלוש. אם אתה חזק, לא משנה, נכון, יבוא בן אדם ברחוב חס ושלום ידחוף אותך. אם את חזקה, את לא טיפלי. אפילו שהוא דחף אותך, הוא דחף. רצה שטיפלי לא נפל, אבל אם את חלשה, טיפלי. אותו דבר עין הרע. הרב ניסה להסביר שככל שאדם יבנה בתוכו עוצמה, אז עין הרע פשוט זה לא יזיז לו, זה לא ידגדג לו, זה לא ישפיע עליו. חלק מהחוסן שלנו זה אמא שלנו. מה שאמא שלי נתנה לי אני אומרת, מהרובדים הכי פשוטים, מאיך היא גידלה אותי, מאיך היא חיבקה אותי, מאיזה מילים היא אמרה לי, וכן הלאה וכן הלאה. כן. כן, כן. זה כדי שנתחבר למשמעות של זה, לא רק נעשה את המס. כן. אני רוצה לומר שאין לי תשובות על כל השאלות, אני מקווה שאתם יודעות את זה. אני אומרת שיש תשובה, בסדר? יש תשובה, יש תיקון, יש רפואה. צריך להשקיע בזה הרבה, את יודעת. מכירה כמה ילדים כאלה? מפתיע. אז קודם כל להתפלל עליהם. וחוץ מזה, מנסים ליצור מסגרות שירפאו אותם לאט לאט. הדרך מאוד ארוכה, מאוד כואבת, מאוד מסובכת. אסור לי להגיד את זה הרבה פעמים בדרשה, אז אני לא יודעת. אני יודעת על מה אתם מדברים. נתפלל, נתפלל שלכולם תהיה אמא. אמא שיכולה לגדל את הילד שלה, אמא שיכולה לתת לילד שלה. אני אומרת, היא לא צריכה ללמד אותו מוסר אביך, אבל כן צריכה להיות אמא. עזרת השם. טוב, אז בואו נמשיך. על כן יהיה עולה עין. זוכרות, יש עולה עין שזה התרוממות, ויש הים, הים שמכסה שזה פנימיות. על כן על כן יהיה עולה עין יותר רוממי מאפשרות שליטת העין, וכל השפעה החיצונית נפרזה לרעה. לא, לספיר הבאתי דברים של יום שלישי, הבנתי. לא נורא, אז אני, רגע, לא, זה משהו אחר, בואו נראה כמה זמן יש לנו, דקה. אז תקשיבו, אני אגיד לכם, לא נצלם עכשיו עוד אף, אני אגיד לכם בעל פה בן שכתוב פה, בסדר? סליחה שאין לכם את הצילום, לא ידעתי, ואחר כך אנחנו נעבור להגמרה הבאה ונעשה חיבור, בסדר? הרב רק מזכיר שאל תקרי עלה עין אלא עולה עין, זה ביטוי לזה שכל הזמן אנחנו צריכים לרומם את החיים כלפי מעלה, בסדר? עולה עין זה לעלות מעלה. והדבר השני, המשל השני, היה כמו דגים שבים שהמים מכסים אותם, זוכרות, ואף אחד לא רואה אותם. אומר הרב, זה הדבר השני שצריך להיכנס פנימה, שאנחנו צריכים לקבל את הכוח שלנו מבפנים, בסדר? זה הרוממות והפנימיות, בסדר? אמרתי לכם בשתי דקות מה שכתוב בו באיזה 12 שורות, בסדר? הרוממות זה שכתוב אל תקרי עלה עין אלא עולה עין, כאילו מעל המבט, אנחנו רוצים להיות מעל כל המבטים שמסתכלים עלינו ולא לתת לעין הרע לגעת בנו, בסדר? זה אומר שאנחנו לא נפגעים מעין רעה, בזכות שאנחנו מרוממים את המבט מעל כל אלה שמסתכלים עלינו, בסדר? בטוחים במה שאנחנו, זה הפנימיות, כן? ועולה עין זה פשוט מבט אחר, אנחנו לא נותנים למבטים הנמוכים להפיל אותנו, המבט שלנו מרומם, בסדר? אז אני עוצרת פה ואני עוברת לדף שחילקנו, בסדר? שחילקנו עכשיו, בסדר? טוב, אז מה כתוב בדף שחילקנו עכשיו? בדף שחילקנו עכשיו יש גמרא ויש ברייתא. ברייתא זה קודם לגמרא. הגמרא מתחילה בברייתא ואחר כך ממשיכה במילים שלה. אנחנו נראה שיש פה איזה סתירה ואנחנו ננסה איכשהו לתרץ את הקושייה הזאת. אז הברייתא אומרת כך, תנו רבנן, אני נכנס לבית המרחץ, אומרת, פעם היו בונים בתי מרחצאות, היו בונים אותה מעץ, ובבתי מרחצאות היו מים מאוד 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 חמים, ולפעמים החום שהיה בבית המרחץ, העדים שהיו בבית המרחץ זמן רב, גרמו לאיזה מפולת, למפולת של של המבנה הזה. אז מי שהיה נכנס לבית המרחץ היה מתפלל תפילה. בסדר? למדתם את זה? שמעתם את זה פעם? מה התפילה שאמרו מי שנכנס לבית המרחץ? יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו, שתצילני מזה וכיוצא בו, ואל יערה בדבר כלכלה ואבון. ואם יערה בדבר כלכלה ואבון, תהא מיתתי כפרה לכל אבונותיי. בסדר, אז בואו נבאר מה התפילה. התפילה אומרת כך, קודם כל, האדם מבקש מריבונו של עולם שיציל אותו, ממה? אמרנו, זה קצת סכנה להיות בבית מרחץ, אז האדם לפני שהוא נכנס למקום שאולי זה מקום סכנה, הוא מבקש. אמרתי שלפעמים מהעדים, זה היה בנוי מקורות של עץ, ולפעמים מהחום של העדים הקורות היו מתמוטטות. זה לא קרה כל יום, זה לא קרה כל שנייה, אבל היו פעמים שזה קרה, אז לפני שהאדם נכנס, הוא מתפלל בבקשה, שלא, קודם כל תצילני מזה, וכיוצא בזה, כל מיני דברים שכאלה, ושלא יקרה לי שום דבר כלכלה, בסדר, שלא יקרה לי משהו רע. זה תחילת התפילה. מה המשך התפילה? המשך התפילה, אם במקרה יקרה לי דבר כלכלה, אז תהיה מיתתי כפרה לכל אבונותיי. בסדר? זה הברייתא. בסדר? מובן בפשט? פשט. איך ממשיכה הגמרא? אמר אביי, לא לימה איני שחי, לא יגיד אדם כך. לא להגיד ככה. למה? שלא יפתח פה לשטן. ועל זה ממשיך ריש לקיש, דאמר ריש לקיש וכן תדע משמע דרבי יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. אז מה קורה בגמרא? הגמרא סותרת את מה שאמרה הברייתא. מה אומרת הברייתא? הברייתא אומרת, בבקשה תציל אותי מזה, ואם במקרה לא תציל אותי, כפרת אבונות, כן? המוות שלי יהיה כפרת אבונות. מה אומרת הגמרא? בשום פנים ואופן, אל תגידי לעולם, אם יקרה לי משהו זה, תהיה מיתתי כפרתי. למה? בשביל מה? שלא תפתחי פה לשטן. מה זה לפתוח פה לשטן? חשבתם שלפתוח פה לשטן זה לא מהגמרא, נכון? אז זה מהגמרא. אבל לא לפתוח פה לשטן זה סותר את ההתחלה. בהתחלה כתוב תגיד את זה, ועכשיו הגמרא אומרת אל תגיד את זה. ולא רק שהגמרא אומרת אל תגיד את זה, הגמרא אומרת לעולם, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן, לא רק בבית מרחץ, בכלל לעולם אל תגיד, אם אני אלך על הצוק הזה, אז אולי אני אפול, ואם אני אפול, לא נורא, תהיה מיתתי כפרתי. הגמרא אומרת אין מצב להגיד את זה, אז מה הגמרא רוצה? שנגיד את זה או שלא נגיד את זה? הגמרא סותרת את עצמה. אז אנחנו נתחיל בדברים של הרב, ואחר כך אנחנו נחזור לעוד שני משפטים שכתובים בגמרא שהם המשך של הדברים. אז איך הרב מסביר את הסתירה? אומר הרב כך, וזה קשור לדברים שראינו עד עכשיו. האיש הבריא בגופו ונפשו לא יחרד ורעיוניו לא יבהילו גם בעת שיצייר לנפשו אסונות ופגעים. ומידת הגבורה לא תעזבהו. אומר הרב, המילים שהאדם מוציא מפיו משפיעות או לא משפיעות, זה תלוי במה? זה תלוי בחוסן של האדם בעצמו. אדם יכול להיות מלא גבורה, מלא עוז, מלא עוצמות פנימיות, ואיזה דברים שהוא יגיד לא ישפיעו עליו בכלל. לא יגרמו לו לשום פחד ולשום חרדה ולשום ספק. על כן אומר הרב, הברייתא הראשונה שנאמרה בימים מקדם, בעת ישב ישראל עוד שלה ושענן ולא חובלה רוחו, דיברה דברים כהווייתם על המציאות בכל דרכי אפשריותה. אומר הרב, הברייתא שהיא קודמת לגמרא והגמרא מביאה אותה, נאמרה בארץ ישראל. היא נאמרה בארץ ישראל בזמן שעדיין היה שלטון שלנו על האדמה הזאת, בזמן שעדיין היינו חזקים, בזמן שאויבים לא יכלו לפגוע בנו. כשהברייתא נאמרת, האומה כולה היא אומה מלאת חוסן, היא אומה מלאה גבורה, היא אומה שבוטחת בעצמה, שמאמינה בעצמה. ולכן כשאדם הלך לבית המרחץ והתפלל שלא יקרה לו שום דבר, והוא אמר גם אם יקרה משהו, תהיה מיתתי כפרתי. מה קרה לו כשהוא אמר תהיה מיתתי כפרתי? מה קרה לו? שום דבר. זה לא הזיז לו שהוא אמר את זה. הוא רצה להתפלל על זה ליתר ביטחון, אבל הוא לא התרגש מזה. כי הוא אומר את התפילה, הוא מוציא את המילים האלה מפיו. למה כל פעם הסבתות אומרות, בלי עין הרע, בלי עין הרע, נכון? ספרו את הנכדים שלהם, אומרים בלי עין הרע, בלי עין הרע. כי אם ספרו את הנכדים שלהם, אז זה סכנה. רגע, עוד לא הגענו ללפתוח פה לשטן, דקה. אנחנו עכשיו בברייתא, עכשיו אנחנו בארץ ישראל, עכשיו אנחנו מלאי עוצמה ועוז, ואף אחד לא אכפת לו שהוא אומר תהיה מיתתי כפרתי, כי הוא לא חושב שבגלל שהוא אמר תהיה מיתתי כפרתי, עוד שתי דקות הוא ימות. בסדר? הוא בכלל לא שם, זה לא מפחיד אותו שהוא אמר מיתתי. זה לא מדגדג לו. בסדר? ולא חלה בזה כל אסון לרוח הגבורה צריכה להיות תמיד עם האדם. עכשיו, האם יכול להיות שהבית מרחץ הזה יתמוטט? האם יכול להיות שזה יקרה? כן, יכול להיות שזה יקרה. ויכול להיות שהוא אמר תהם את התיק הפרטי? יכול להיות. אבל אם הוא מלא גבורה, בסדר? הוא רואה שפתאום בית מרחץ מתחיל להתמוטט. מה הוא עושה? הוא בורח. למה הוא בורח? כי הוא בוטח במה? הוא בוטח שיש לו כוח לברוח. הוא בוטח שזה שהוא אמר תהם את התיק הפרטי, אז מה אם אמרתי את זה? מה זה קשור? למה שזה ישנה משהו? אני גם אמרתי, מה אני אמרתי? שלא יערה בדבר כלכלה ואבון, נכון? גם את זה אמרתי, אני שם, אני בשלא יערה בדבר כלכלה ואבון, וזה שאמרתי גם תהם את התיק הפרטי, זה לא מעניין אותי. ואדם כזה שהוא מלא עוצמות, גם אם בית המרחץ חלילה יתמוטט, הוא ימצא בכוחו עוז, רוח וגבורה להצליח לברוח משם, כי הוא מלא גבורה. כי הוא מלא עוז. אומר הרב, כשהברייתא נאמרת, האומה כאומה היא מלאת עוז, היא מלאת כוח. ולא מפחיד אותם להגיד מילים כאלה, כי זה לא קשור, כי הם איתנים, כי הם עוצמתיים. אז זה הברייתא. אבל חולפות השנים, ועם ישראל כבר לא יושב על אדמתו, ועם ישראל מגורש לגלות, ואז החכמים קוראים את הדברים שכתובים בברייתא ואומרים, מה הם אומרים? עכשיו אנחנו במצב אחר. הנפש שלנו לא כל כך אמיצה. הנפש שלנו לא כל כך גיבורה. ואנחנו צריכים כוח להצליח לחיות בגלות הקשה והמרה והנוראית. אז מה אומרת הגמרא? בואו נראה את הדברים של הרב. אמנם בעת הגלות, שנחלשו הנפשות, צריכות ההרגשות לשמירה יתרה. כשנחלשו הנפשות צריך שמירה יתרה. וביותר רוח הגבורה עלול להיות נפגע מכל רעיון מחריד. כל דבר שאדם יגיד שהוא קצת מחליש אותו, מה זה יעשה לאדם? יפיל אותו. יגרום לו לחרדות, יגרום לו לפחדים, יגרום לו לדמיונות. ומצד חלישות הנפש, אין האדם שליט להסיר מלבבו רעיוני עצב וחרדה, אם רק הוציאם בשפתיו. אנחנו כל כך חלושים בגלות, אנחנו כל כך רדופים, אנחנו כל כך עלובים, אומות העולם שולטות בנו ומראות לנו ומציקות לנו ומזיקות לנו, אין לנו כוח. אז מה קורה? אפילו מהמילים שאני מוציאה מהפה שלי אני חוששת. אומרים חז"ל על כן, אל יפתח אדם פיו לשטן, כי התכונה החלשה המחוברת לעם השם על ידי תגרת יד אויביו וצרותיו הרבות, אם כי בקרבו רוחו מלא אומץ וגבורה, אבל צריכה היא שמירה מכל ציור מרעיד ומחליש. מה יכול לקרות לאדם בתקופת הגלות שהוא נכנס לבית המרחץ ואמר, ואם יערה בדבר כלכלה ואבון תהם את התיק הפרטי, ואז בית המרחץ מתחיל להתמוטט, מה הוא חושב? תהם את התיק הפרטי. הנה, אמרתי, וזה קרה. הוא אפילו לא ינסה לברוח. הוא לא יאמין בעצמו. אומר הרב, כשאנחנו חלושים, המילים שלנו בעצמם מפילות אותנו. כשאין לנו כוח, אנחנו לא מאמינים בעצמנו. ואז מה פתאום שאדם כזה יברח? הוא יגיד, הנה, אמרתי... נכון, אמרנו, נבואה מגשימה את עצמה, אמרתי, תהיה מיתתי כפרתי, והנה, אני הולך למות, זהו, נגמר. סוף. לכן אומרת הגמרא, אל יפתח אדם פיו לשטן, כביכול המילים הם אלה שמפילות אותי. כביכול המילים הם אלה שגורמות לי להיות יותר חרדה, יותר פוחדת, יותר, לא יודעת מה לעשות עם עצמה, וממילא, אין לי ביטחון. וההחלשה, הפחד ומיעוט הגבורה הם מכינים את האדם לנפילות רבות, גשמיות ורוחניות, טוב לפני האלוהים יימלט מהם, טוב לפני האלוקים יימלט מהם. עכשיו מתוך זה אני רוצה שנראה את השורות האחרונות של הגמרא, כי הגמרא מביאה גם הוכחה. אמר רבי יוסי, מה יקרא דכתיב כמעט כסדום היינו לאמורה דמינו, מה כתוב אחר כך, שימעו דבר השם קציני סדום. אז אנחנו פותחות רגע את ספר ישעיהו פרק א', ובואו נראה מה כתוב בישעיהו פרק א'. עכשיו ישעיהו יעביר לנו שיעור דרך הנבואה שלו. ישעיהו פרק א', כתוב כך, רגע אני תכף מוצאת. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה, שמעו שמיים והאזיני ארץ. ארץ, כי השם דיבר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. כן, והוא ממשיך וממשיך 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 ואומר, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. ככה אומר ישעיהו הנביא. ישעיהו אומר לעם ישראל נבואת תוכחה, ולמי הוא משווה אותם? לסדום ועמורה. האם עם ישראל חוטאים? בוודאי שהם חוטאים. האם צריך להגיד להם ביקורת? בוודאי. אבל ישעיהו קורא להם כסדום ועמורה. אומרים חז"ל, ברגע שישעיהו קורא להם כמו סדום ועמורה, מה שקורה אחר כך, בפסוק י' כתוב, שמעו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוקינו עם עמורה. אז בואו נראה איך זה קשור למה שדיברנו. אני בדברים של הרב. הרב אמר שזה משפיע גם בעניינים רוחניים. איך זה משפיע בעניינים רוחניים? והדבר נוהג אפילו בתכונות הרוחניות וגם במצב הכללי בעת ההתמוטטות וחסרון הגבורה הבריאה. כי אז מוצאים הציורים החיצוניים מקום לפעול על פי דרכם, עד שאפילו בייחוסים המוסריים הכלליים ראוי להישמר מהתפרצו דמיונות רעים על ידי הדיבור. זה לא משפיע רק על עצמי, זה משפיע גם על מי ששומע את מה שאני אומרת. כן, אבל בואו רגע נראה איך הרב מסביר ואז נראה איך זה משפיע, בסדר? אז מה הרב מלמד אותנו על ישעיהו? ישעיהו אומר, כמעט כסדום היינו, ככה אומר ישעיהו. אומר הרב, הנה התוכחה בייאוש כזה גורמת באמת נמיכות רוח וקלקול מוסר, עד שנכון הוא הדבר על פי האמת הברורה לקרותם קציני סדום. למה בסוף ישעיהו קורא להם קציני סדום? כי כשישעיהו אומר לעם ישראל כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו, מה זה עושה לעם ישראל? שהם שומעים מישעיהו הנביא שהוא משווה אותם לסדום ועמורה. מה התוכחה הזאת עושה לנו? מה זה גורם לנו? לחשוב שזה מי שאנחנו. אם ישעיהו היה אומר לנו, אני לא רוצה לדבר על ישעיהו הנביא, בסדר, אפר אני לקפות רגליו, גרגר של אפר, אבל אני רוצה ללמוד, מה? הוא אומר נבואה, אבל מתוך הנבואה מסתבר שככה הוא רואה אותם. בסדר, יכול להיות שאם הוא לא מסתכל עליהם ככה, היו יוצאות לו מילים אחרות. ככה ישעיהו מסתכל עלינו. וכשישעיהו מסתכל עלינו כסדום ועמורה, זה מה שאנחנו חושבים על עצמנו. אנחנו מאמינים לישעיהו. ישעיהו לא אומר לנו, זה כל כך כואב לי שאתם נופלים, אתם כאלה בפנים, אתם כאלה גדולים, בפנים אתם כאלה טובים, בפנים אתם כאלה יקרים, בבקשה אל תיפלו. הוא לא אומר לנו ככה. הוא אומר, כמעט כסדום היינו ולעמורה דמינו. מה זה עושה למי ששומע את הדברים? זהו, זה, הוא שם. הוא שם. ואז מה קורה? בסוף, כשהוא מקבל עליהם נבואה, כשהוא מדבר עליהם, אז הוא אומר, שימו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוקינו, עם המורה. למה הוא אומר להם ככה? כי בסוף הם באמת מתנהגים ככה. למה מתנהגים ככה? כי זה מה שישעיהו אמר. אם ישעיהו אמר, זהו, זה מה שהוא אמר עלינו, גמרנו. למה שנאמין בעצמנו? למה שנחשוב שאנחנו יכולים להתרומם? למה שנחשוב שאנחנו יכולים לשנות? אם אפילו ישעיהו קורא לנו ככה, אז אנחנו לא מאמינים. אומר הרב, ויש בזה מקום לימוד בענייני התוכחה והלימוד וההתעוררות הכללית בענייני הכלל, שלא לתאר המצב בין הרוחני ובין הרוחני, בין הגשמי בצבעים של ייאוש ואפלה גדולה, שאין אותם הציורים מביאים לרומם את העם, כי אם להשכין כבודו לאפר, לרפות ידיו ולהשפילו. והרעיונות המשפילים את הרוח פועלים בעל כורחו של האדם הפרטי, וגם בעל כורחה של האומה בכללה. אז מה הכוונה? שוב, כן, לא נדבר עכשיו על עם ישראל. אם יש ילד קטן, בסדר? ילד קטן שיש לו קשיים בחיים, והוא עבר חיים קשים, והוא מגיע לגן, ובאמת הוא מפריע, ובאמת הוא מציק, ומושך לאי בשערות, ודוחף את האו במגלשה, ולא נותן לגננת לדבר, הוא באמת לא בסדר. אם כל הזמן יגידו לו שהוא ילד רע, הוא יהיה ילד רע, זה לא קסם. הוא מאמין שזה מה שהוא. אבל אם ייקחו, זה מאוד קשה ילד כזה בגן, וזה מאוד קשה ילד כזה בבית ספר, ואין לי הבנות פדגוגיות חינוכיות מה אפשר לעשות איתו. בסדר, אני לא יודעת. הוא באמת מפריע, יכול להיות שלפעמים צריך להוציא אותו, אני לא יודעת. אבל ברור שאם יהיו דמויות בחיים שלו, שיגידו לו, אתה מתוק. ובגלל שאתה מתוק, אתה יכול בבקשה לא לדחוף את הילדים במגלשה? אתה טוב, ובגלל שאתה טוב, אתה יכול בבקשה לא למשוך לילדים בצמה? אתה יש לך אור פנימי. אתה יכול לא להפריע במפגש, יכול להיות שזה ייקח כל השנה, יכול להיות שכל כך קשה לו, שזה ייקח כל השנה. אבל הוא לא יחשוב שהוא ילד רע. כי לא אמרו לו את המילים האלה, ילד רע. אז כשאומרים מילים, יש למילים השפעה. גם למילים שאני אומרת על עצמי, כן אמרנו, אל תגידי לבעלך דברים רעים על עצמך, אל תגידי את זה. אל תגידי לו כל פעם כשהוא אומר אחרי זה יפת, אל תגידי לו אני מכוערת. למרות שאת נורא צנועה וענבה, ומתביישת שהוא אומר לך שאת יפה, אל תגידי לו את זה. אל תחשבי שזה אף ברוח. בסוף הוא ישמע כל פעם מכוערת, 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 והוא ישאל את עצמו, אולי באמת את לא יפה. לא בגלל שהוא רוצה, זה בגלל שזה אשמתך. זה לא אשמתו. ובטח אל תגידי לעצמך שאת מכוערת. הדברים שאנחנו אומרים לעצמנו והדברים שאנחנו אומרים לאחרים, יש לזה השפעה, זה פשוט. זה חי, זה זרמים, נכון? זה רק מילים, מילים הן נעלמות באוויר. הן לא נעלמות, יש לזה תוקף. לכן, כשישעיהו אומר לנו שאנחנו כמו סדום, אז אנחנו חושבים שאנחנו סדום. ולכן כשאומרים לילד כל הזמן, נכון? יש ילדים כאלה שכל החיים שלהם. זה מה שדואגים כולם להגיד להם. כמה הם גרועים. בטח שהם יחשבו שהם גרועים, למה שהם יחשבו שהם טובים? אז זה מה שהגמרא מנסה לומר. אנחנו צריכים לבנות בתוכנו חוסן פנימי. ואם נבנה בתוכנו חוסן פנימי, לא תהיה מילה בעולם שתפיל אותנו. כי אנחנו אחוזים בפנימיות. כי זה מה שעיקר חיינו, זה שורש חיינו ויסוד חיינו. ויהיו דברים רעים שנשמע, יהיו דברים קשים שנשמע, אבל זה לא משנה. ולא רק כלפי עצמנו, גם לאן שנלך בעולם. בוא נגיד מילים טובות באמת, באמת. להאמין במי שעומד מולי, לא להגיד את זה בחיצוניות. אבל אם נאמין, אז נשנה עולמות. אם נאמין, נוסיף אור. אם נאמין, נביא ברכה. ואם כל הזמן נדאג להגיד כמה שהכל גרוע, אז סליחה שאני אומרת, אז יהיה גרוע. ואנחנו נעשה את זה במו ידינו. אז הלוואי, הלוואי, הלוואי שנצליח, בעזרת השם, להוסיף טוב ולהוסיף אור, ולהיות מלאות חוסן פנימי.